רוצים היום לדבר על שתי נקודות, אחת שייכת לפרשת השבוע הבא, ואם נספיק על פרשייה ששייכת לפרשה של השבוע שעבר. בסוף הפרשה כתוב, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. כי אישה חושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כתוב אחר כך, ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו אתוודה. בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני הביט, ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה. פרשה הזו היא פרשה ששייכת ליסודות האמונה. החילוק בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. אבל בפרשה הזאת רואים בראשונים שהם הוציאו מהפרשה הזאת יסודות נוספים, נקודות נוספות שמתגלות בדיוקים בלשון הפרשה, ולצורך זה אני רוצה לקרוא כמה קטעים בדרוש השמיני של דרשות הר"ן, שבהם הר"ן מבאר, כמו שאמרתי, כמה וכמה נקודות נוספות, מלבד הנקודה המרכזית שמתבררת פה בפרשייה הזאת שקראנו. קודם כל, צריך להבין את עצם ההתרחשות, את העיתוי, העיתוי למה שקרה, למאורע שהתורה מציירת כאן, התורה מתארת כאן. צריך להבין גם כן שמדובר פה בתביעה, כמו שמתגלה בהמשך את הקטע שלא קראנו, ואיך ערף השם, על גדולי עולם. מדובר על אהרון ומרים, שני נביאים, שני נביאים. הרב צבי יהודה זצ"ל, בשיחות שלו, תמיד אמר שהספר במדבר בכלל, הפרשה שלנו, כשנמצאים בדרך, אז זה לא הסדר הרגיל. ואז עלולים, חס וחלילה, גם כשאדם לא נמצא במקום הרגיל שלו, הוא עלול לנפילות. עד כדי כך שאפילו גדולי עולם. אומר הר"ן, כמה קטעים אנחנו רוצים לקרוא? ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. השם יתברך רצה להוכיח אהרון ומרים על אשר דיברו עתה במשה. כמו שכתוב, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, והודיעם, כי אם היות שהייתה כוונתם לשמיים, שגו כשדיברו בו. זאת אומרת, הר"ן מבין שברור שאין לתלות כוונת זדון באהרון ומרים. חס וחלילה. הם גם האחים שלו. והם גם גדולים. שני נביאים. ודאי שלא הייתה פה כוונת זדון. יותר מזה. הייתה פה כוונה לשם שמיים. אבל אם היות כוונתם לשם שמיים, הייתה פה שגגה. חטא משוגג. ואומנם, אומר הר"ן, מה שנתעוררו לדבר בו אתה ולא קודם לכן, הטעם אצלי מפני שעד אתה היו חושבים שמפני תרדת משה בהנהגת ישראל היה כל זמנו כעוסק במצווה, שהוא פטור ממצווה אחרת. הוא עסוק בהנהגת כלל ישראל, אז נכון שיש לו התחייבות כלפי אשתו, כלפי ציפורה, אבל עוסק במצווה, פטור מן המצווה. יש לו צידוק. ולכן דנו עד עתה לזכות. אבל עכשיו, שביקש מעת השם יתברך, הפרשייה הקודמת, מבקש משה רבינו, מעת השם יתברך, שיצטרפו עמו החירים בהנהגת הכלל, ולא יישאר הוא לבדו, וצירף עמו 70 איש מזקני ישראל. חשבו שהוא עכשיו מתחייב במצווה הזאת, ולכן דיברו בו. אומר הר"ן, ואומנם, אם היות כוונתם לשמיים, חטאו. היה פוחת. מפני שדיברו שניהם בו זה עם זה, ולא שאלו ממנו טעמו של דבר. ראשית, למה אתם מדברים אחד עם השני? יש לכם הערה, אתם חושבים שמשהו לא בסדר, אז תקשו אליו ותשאלו אותו. מדוע? לא שאלו ממנו טעמו של דבר. אז זה שגגה אחת. וגם מפני שישבו נבואתם לנבואתו, ולא חלקו לו כבוד כראוי. את הזרן אומר, יש פה נקודה נוספת. נקודה ראשונה, לא היו צריכים לדבר אחד עם השני. אתם חושבים שמשהו לא בסדר? אתה חושב שמשהו לא בסדר? תיגש, תשאל אותו. למה באמת הוא מתנהג כך? אבל נקודה שנייה הוא אומר, ישבו נבואתם לנבואתו, הם היו צריכים כבר לדעת את מה שמתברר בפרשה, שהנבואה של משה רבינו היא נבואה ברמה אחרת לגמרי, ולא חלקו לו כבוד כראוי. ולא חלקו לו כבוד כראוי. יש בו תביעה על אי ההתייחסות בכבוד למשה רבינו. לא חלקו לו כבוד כראוי. ואמרו, רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. והשם יתברך ישיבם, כי משה עשה מה שעשה כראוי, והם חטאו בו. והודיעם שיש הבדל רב בין נבואתם לנבואתו. אשר מצד ההבדל ההוא ראוי אליו לפרוש מן האישה כמו שנפרש. והוא אומרו, איפה זה כתוב בפסוק? והוא אמרו, ויומר שמעונה דבריי. ויומר שמעונה דבריי. ואמרו בספרי, שמעונה דבריי אינה, כך אומר הספרי, אינה אלא לשון בקשה. ועלו דברים קל וחומר. ומה מי שאמר והיה העולם דיבר בתחנונים, אז הוא מדבר עליהם בלשון, הקדוש ברוך הוא מצד אחד מוכיח אותם, אבל מצד שני הוא מדבר עליהם בלשון תחנונים, שימעו נא דבריי. ומה מי שאמר והיה העולם, דיבר בתחנונים, קל וחומר לבשר ודם. עד כאן לשון הספרי. אומר הר"ן, באמת צריך לבאר. מה המקום כאן לבקשה? מה הוא מבקש? מה הקדוש ברוך הוא מבקש? וצריך לבאר עניין הבקשה הזאת מהי. כי הם, מדוע יש צורך לבאר? כי הם חטאו, והשם יתברך היה מוכיח אותם. הלא זאת מעלה וכבוד להם, שיודיעם חטאם קודם שיענישם. זאת מעלה וכבוד להם שהקדוש ברוך הוא מודיע להם את החטא, את החטא שלהם, לפני שהוא מעניש אותם. אז הוא צריך לבקש מהם. וטובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. ולא היה צריך בזה לשון בקשה. אומר הרן, ואני רואה בזה בעיניי, כי מראה הנבואה הזה היה קשה עליהם וחוץ מטבעם. זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם באופן שהוא מתגלה, זה היה משהו שלא היו רגילים אליו. קשה עליהם, חוץ מטבעם. לפי שהם, בניגוד למשה רבינו, לא היו מוכנים לנבואה בכל עת כמשה. אבל היו צריכים להכין עצמם בתחילה, קודם בו הדיבור עליהם. נו, אבל זה הדיבור, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא כאן לאהרון ומרים, בא להם פתאום. כמו שנאמר, ויומר השם פתאום. התורה מדגישה, ויומר השם פתאום. וגומר. ולא היה בזה למשה קושי כלל. אצל משה רבינו התגלות פתאומית של הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה. כי הוא היה מוכן לנבואה בכל עת. ואין דבר בגופו חולק עליה. ונגד חול הלבואה עליו ופתע. כל זה אצל משה רבינו. אבל לא היה עניין אהרון ומרים כן. ולכן, כשתבוא עליהם הנבואה פתאום, יקשה עליהם מאוד. חלות נבואה על, על אהרון ומרים, על נביא רגיל, לא במדרגה של משה רבינו, כשזה בא בפתאומיות, זה קשה מנסו. כי כשהתעתק הטבע מן ההפך אל ההפך פתאום, הסתמר והצטער. להוציא אדם ממצב מסוים למצב אחר שונה לחלוטין, זה צער. והיה עניין אהרון ומרים בזה דומה, אומר הרן, כמשל, למי שעומד בחושך אפלה זמן רב, שאם יעתיקו אל האור החזק פתאום, יברח ממנו חוש ראותו. אם אתה מכניס אדם שישב בחדר חשוך ימים רבים, פתאום אתה מאיר לו, הוא יכול להתעבר. והצטער. ולפי שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ואתה הוא צריך לבוא עליהם במידה הזאת, הוא צריך לבוא עליהם. עוד מעט הוא יסביר מדוע. פתאום, להודיעם, באמצעות ההתגלות הפתאומית, הוא מראה להם, תראו באיזה מדרגה אתם נמצאים, ואיזה מדרגה משה רבינו נמצא. תראו את החילוק. זאת אומרת, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא אומר להם פה, מברר להם בפרשה, במילים, את ההבדל בין הנבואה שלהם לבין נבואת משה רבינו. אלא בעצם ההתגלות, הם ראו את ההבדל. אבל אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ואתה הוא צריך לבוא עליהם במידה הזאת פתאום, להודיעם שיפה עשה משה, והם שגו כשדיברו בו, שמפני שהנבואה הייתה שורה עליו פתאום, היה צריך להיות מוכן, משה רבינו, ומעוטד בכל עת. מפני זה אמר להם לשון נע, שימעו נע דבריי, שהוא בלשון רבותינו זל, לשון בקשה, לומר שלא יקשה ביניהם ביותו נגלה עליהם פתאום, כי הוא מן ההכרח אצלו לפי העניין. אומר הרן, דרך אגב, חידוש נוסף, ולפי דעתי, שזה היה עניין הקריאה למשה עם אהרון ומרים. כתוב, כשהקדוש ברוך הוא אומר להם, ויומר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד. ויצאו שלושתם. וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. בשביל מה היה צריך להגיד למשה רבינו לצאת לאוהל מועד? מה העניין מה משה רבינו עושה שם? ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מריין, צאו שלושתכם. אחרי שהם, אז הם יוצאים, וירד השם בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומריין ויצאו שניהם. הוא אומר הרן, ולפי דעתי שזה היה עניין הקריאה למשה עם אהרון ומריין, שצריך לבאר למה קרה השם יתברך למשה בפעם הזאת. כי לא ראינו שדיבר השם יתברך עם משה כלל. בכל הפרשה הזאת אין שום דיבור עם משה רבינו. והרמב"ן ז"ל אמר, הרמב"ן שאל את השאלה, והרמב"ן ז"ל אמר כי רצה שיהיה משה שם ויראה בקנאת השם יתברך לכבודו. ויהיה מצוי להם שלא ימחול השם יתברך רק על ידו. כאשר התחננו אליו והתרצה להם. אז למה הוא אומר גם למשה להיות שם? כדי שיבקשו ממנו סליחה. מצד אחד שמשה יראה בקנאת השם יתברך לכבודו, מצד שני שיוכלו לבקש ממנו סליחה מיד. אז אומר הרן, כל זה נכון, אבל זה לא מוסכם. זה יהיה אפשר על דעת רבי נתן, שאמר בספרי, אף בפניו של משה דיברו בו. כשהם דיברו, הם דיברו בפניו של משה, שנאמר וישמע השם, והאיש משה ענב מאוד, אלא שכבש משה על הדבר. משה כבש. אבל לדברי מי שאמר בספרי, שם בספרי, וישמע השם, מלמד שלא הייתה שם בריאה, אלא בינם לבין עצמם דיברו בו. הנה, לפי זה לא ידע משה בחטאם דבר. וגם אתה, מפני קנאת השם יתברך עליהם, לא ידע בו. שדיבור אם יהיה נביאכם, כל התוכחה שהקדוש ברוך הוא מוכיח אותם אחר כך, הרי הוא קרא להם לצאת החוצה מהאוהל. דיבור אם יהיה נביאכם להתייחד לאהרון ומרים לבד. ואם כן, מהו עניין הקריאה למשה שיעמוד שם? ולא ידע מאומה. כי חטאם בו. מפיהם היה צריך שישמע אותו, כי לא שמע אומר את השם יתברך. אז מה פתאום הוא אומר למשה לצאת איתם יחד? לא מובן. לפי הדעה הזאת על כל פנים. אומר הרן, לפיכך נראה בעיניי, כי הקריאה למשה הייתה הכרחית בעניין שמפני שלא היה בכוח אהרון ומרים לקבל הנבואה פתאום, כי הרי הנבואה שלהם היא לא נבואת משה רבינו. זה רמה אחרת של נבואה. שונה לחלוטין. הוא צריך שיצטרף משה עמהם. כי ביותה שופעת על משה, שהיה ראוי ומוכן לכך, אם השך השפע, גם לאהרון ומריה, אף על פי שלא היו ראויים בעת ההיא לשפע ההוא. רוצה לומר הרן, כדי הרי הקדוש ברוך הוא כאן רוצה להראות להם באיזה מדרגה הם נמצאים לעומת המדרגה של משה רבינו. כדי שתשרה פה נבואה ברמה של הנבואה של משה רבינו, עליהם לא יכולה לחול נבואה כזאת. לדבר איתם, לתת להם את התחושה שהם לא שייכים לאותה רמה, לא שייך. רק אם משה רבינו נמצא כאן, ואז תחול הנבואה על משה, מתוך כך זה יכול לחול גם עליהם. הם יוכלו להרגיש בהבדל. אבל להכיל את רמת הנבואה של משה רבינו עליהם לבד, לא שייך. וזה, אומר הרן, כי עניין מה שאמר השם יתברך למשה, בעניין 70 הזקנים, וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם. תרגם האונקלוס, וערבי. כי מן הנראה ש70 הזקנים לא היו ראויים שתחול עליהם הנבואה בעת ההיא מצד עצמם. אבל מצד שהייתה שופעת, וחלה על משה, הייתה נמשכת גם עליהם, אף על פי שלא היו מוכנים אליה. זאת אומרת, הר"ן אומר, כדי שתשרה נבואה, כשמדובר על אהרון ומרים, נבואה ברמה של משה רבינו, אז אי אפשר להכיל עליהם את הנבואה, כמו שאמרנו, צריך משה רבינו להיות שם. אז הוא קורא למשה, אהרון ומרים, צאו שלושתכם. אומר הר"ן, אותו יסוד מצאנו גם, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. להכיל את הנבואה על 70 הזקנים, מה שכתוב בפרשה הקודמת, בפרשייה הקודמת, לא שייך. אומר הר"ן, הם לא היו עדיין מסוגלים לנבואה. כדי שהם יהיו מסוגלים, צריך כביכול להדליק את הנר מנר שדולה כבר. אז יכולה כביכול לשרות הנבואה על משה רבינו, ומתוך כך היא יכולה לחול גם על, גם על שאר 70 הזקנים. וכן, אומר הר"ן, וכן הדרך בניסי התורה ונפלאותיה, שתבקש דבר יהיה שורש להמשכת העניין הניסי ההוא, כי עניין הנס הנעשה על ידי אסוך השמן. מה יש לך בבית? כן? האישה. וזה היה עניין צירוף משה עם 70 הזקנים, וצירופו עתה עם אהרון ומרים. אומר הר"ן, אבל זה לא מסתיים כאן. היסוד הזה, אומר הר"ן, זה לא רק בנבואה. ולפי דעתי, כי העניין בשפע החוכמה, עם שפע הנבואה, נוהג עניין אחד ושווה. העיקרון הזה, שכדי להכיל את השפע, צריך מישהו שיהיה ברמה כזאת שהוא מסוגל, וממנו ניתן להמשיך לשאר, אומר הר"ן, העניין בשפע החוכמה עם שפע הנבואה נוהג עניין אחד בשווה, כי שניהם שופעים את השם יתברך באמצעות השכלים הנבדלים על הנפש. וכמו שכאשר השתתפו שני נביאים, גדול וקטן, בנבואה, יימשך השפע לקטן יותר ממה שהוא ראוי בחוקו, כמו שראינו אצל משה ואהרון ומרים. משה נמצא שם, אז אפשר להכיל את רמת הנבואה של משה רבינו גם על אהרון ומרים, מצד השתתפו לגדול. כן, כאשר נשתתפו הרב והתלמיד בחוכמה, יימשך השפע לתלמיד יותר ממה שהוא ראוי בחוקו. הר"ן לומד מכאן יסוד לא רק בנבואה, גם בהשראת השפע האלוקי בחוכמה. גם זה עניין שצריך להעביר, צריך להעביר באמצעות הגדול לקטן, מצד שהוא משתתף לרבו ולמלמדו. אומר הר"ן, וזוהי הסיבה החזקה אצלי בהתמעט הנבואה והחוכמה דור אחר דור, כמו שידוע ומפורסם, והעידו רבותינו זל עליו שאמרו, הגמרא בשבת אומרת, אמר רבי זיירא, אם הראשונים כמלאכים אנו בני אינשי, ואם הראשונים כבני אינש, כבני אדם, אנחנו כחמורים. ואמרו גם כן במסכת עירובין, כאצבעתה בקירה לסברה. זאת אומרת, היכולת שלנו לומר סברות היא כמו לדחוק את האצבע בשעבה, לעשות חור בשעבה שכבר נתקשתה. והסיבה בזה, כי ממשה רבינו עליו השלום עד עכשיו, כל הנביאים והחכמים זה אחר זה כדמות עילות ועלולים. זאת אומרת, הנבואה דור אחרי דור יורדת, אומר הר"ן, והחוכמה גם יורדת דור אחרי דור. מתרחקים ממעמד הר סיני. המרחק ממעמד הר סיני גורם לירידה בנבואה, לירידה בתורה. אין פה חוכמות. וכמו שאומר, קדמות עילות ועלולים. וכמו שהסיבות ומסובבים, כמו שהעילות והעלולים, כל עוד שימשכו והתרחקו מהעילה הראשונה, תתמעט מעלתם, כן העניין בחכמים ובנביאים בשווה. כי משה רבינו עליו השלום היה עלול, בנבואה ובחוכמה, מהעילה הראשונה, משה רבינו לומד מפי הגבורה. אז הוא מקבל תורה, הוא מקבל נבואה מפי הגבורה. אבל יהושע, תלמידו, הוא כבר לא מקבל מפי הגבורה. הוא כבר מקבל מפי משה רבינו. זה חילוק, זה מדרגה אחרת. כמו שהעיד הכתוב, פה אל פה הדבר בו. ומפני זה קיבל שני השפעים ההם בשלימותם. שפעים הכוונה שפע. השפע הנבואי ושפע החוכמה. בשלימות. אבל יהושע קיבל השפעים ההם באמצעות משה. כמו שאמר הכתוב, וסמכת את ידך עליו, ואמר ויסמוך את ידיו עליו. וכן הנביאים הנמשכים באמצעות יהושע, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים. אז מתרחקים לאט לאט מהמקור, והמרחק מהמקור בהכרח גורע. בהכרח גורע. וזהו מה שאמר הכתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. והנה השם יתברך לא ימנע טוב להולכים בתמים. מצד אחד, לא ימנע טוב להולכים בתמים, אבל מצד שני, אבל שזה העניין מחויב, כמו שהוא מתחייב, שהמדרגה האחרונה מהמלאכים לא תהיה בעוצם השלמות, כמו המדרגה הראשונה. כי כל הנמשכים אחר משה מושפעים באמצעותו ובאמצעות הבאים אחריו. אז מה? אז מצד אחד יש התרחקות. אבל כדי שההתרחקות לא תהיה התרחקות גמורה, אומר הר"ן, עד שבהשתתף הרב עם התלמיד, התחזק שפע התלמיד מצד השפע הנמשך לרב. בהשתתף הרב עם התלמיד, התחזק שפע התלמיד מצד השפע הנמשך לרב. ברור שהשפע הנמשך לרב הוא יותר מאשר נמשך אל התלמיד. התלמיד כבר הוא לא באותו מרחק של הרב ממעמד הר סיני. יש התרחקות שהיא בהכרח גורמת לירידה. אבל מאידך גיסא, אבל אם אני מתקרב אל הרב, אם אני מתקרב אל הדור הקודם, אז אני זוכה לזכות מהשפע שיש עוד בדור הקודם. אז ככל שאני מתחבר יותר אל הרב, אני זוכה להיות מושפע מהשפע שנח על הרב, ששורה על הרב. ומפני זה הזהירו רבותינו ז"ל, אומר הר"ן, ללמוד עם מי שגדול ממנו. מעניין מאוד. לא בגלל שאני לא יכול ללמוד לבד. אני יכול ללמוד לבד. אומר הר"ן, מפני זה, מה פירוש מפני זה? מפני הנקודה הזאת שאותה הוא ביאר. לרב יש שפע יותר ממה שיש לי. כי הוא יותר קרוב למעמד הר סיני. הוא יותר קרוב למעמד הר סיני. השפע שיש עליו הוא יותר מהשפע שיש לי. כשאני מתחבר אליו, אני לומד איתו יחד, אני מתקרב אליו, אז אני זוכה לכך שהשפע שנח עליו, ממילא גם נח עליי. ואמרו, אינו דומה הלומד מעצמו ללומד מרבו. אומר הר"ן, ומפני זה אמר רבי, ומפני זה אמר רבי, היי דעדיפנה מחבריי, משום דחזית לרבי מאיר מאחורי. רבי אומר, זה שאני עדיף מחבריי. אומרת, פלא, הגמרא הזאת אין לה מובן. מה, בגלל שראיתי אותו מאחוריו, אני עדיף מכל אלה שהיו איתי יחד? איזה עדיפות זאת? אומר הר"ן, העדיפות היא עדיפות סגולית. אני ראיתי אותו מאחוריו, פירושו של דבר זכיתי להיות מושפע מהשפע שעליו גם כן. זה המשמעות. לא היה, ואת משמע יותר, אם היה רואה אותו מהפנים שלו, היה יותר. אבל הוא לא זכה לראות אותו פניו, הוא זכה לראות אותו מאחוריו. אז זה שאני עדיף מחבריי זה בגלל, הר"ן אומר מפני זה, מפני זה, זאת הנקודה. רבי תולה את העדיפות שלו על חבריו בנקודה הזאת. מה? איזה, מה יש פה? מה יש פה? זה שראיתי אותו מאחוריו. התשובה היא, אומר הר"ן, זכיתי לשפע. חלק מהשפע שנח עליו, נח גם עליי. כך אומר הרב. ואילו, רבי מאיר עצמו אומר, אילו חזיתי בעפי, אם הייתי רואה אותו בפניו, חוכמת אדם תאיר פניו. כל שכן דעה ועדיף נטפי, שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך. כי השפע הנשפע לרב, הנראה בפנים, כמו שאמרה כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. יהיה שופע על התלמיד יותר כאשר יקבלם. אומר הר"ן, ולפי דעתי, שזה היה עניין אלישע עם אליהו. הר"ן מסביר לנו עכשיו קטע בנביאים, על פי היסוד הזה. זה היה עניין אלישע עם אליהו, שנאמר, ויהי כעוברם, ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך. בקש, מה אני יכול לעשות לך? ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי. והנה פי שניים ברוחך אליי. אומר לו אליהו, ויאמר, הקשית לשאול, אם תראה אותי לוקח מאיתך, יהי לך כן. ואם אין, לא יהיה. זו התשובה של אליהו. והעניין, אומר הר"ן, כפשוטו וכמשמעו. שהשיב אליהו לאלישע, הקשית לשאול. מדוע? כי אחרי שאתה עלול ממני, הרי אתה תלמיד שלי, אתה עלול ממני, ומושפע באמצעותי, אי אפשר שתעלה למדרגה יותר ממדרגתי. כי העלול לא יתחזק יותר מהעילה. אבל אם תראה אותי לוקח מאיתך, שתהיה שם, בעת שימשך השפע עליי, יותר ממה שהוא נמשך היום. מדוע? וזהו בעת אשר יהיה לו, כשיקחו אותי ממך, שאין ספק, אומר הר"ן, שבעת ההיא, שכביכול אליהו עלה, אליהו מסתלק, נתעלה אליהו על אחת כמה וכמה ממה שהיה בתחילה. שהרי עד ששבו נפשו וגופו, כמלאכי השרת, אם תראה אותי בעת ההיא, ויגיע אליך עוד שפע באמצעותי, יהיה לך כן. שיגיע לך פי שניים ממה שאני עומד בו היום. באמצעות המעלה שאתעלה בה בעת ההיא. אבל אם אין, אם אתה לא תהיה שם, לא יהיה. כי אי אפשר שתתעלה באמצעותי למעלה ממדרגתי, אם לא שתהיה עימדי כאשר אשיג השפע הגדול. כי אז באמצעותי, ובהשתתף עימדי לשפע ההוא, יימשך אליך ממנו יותר ממה שאתה מוכן אליו. אומר הר"ן, וזה היה עניין הקריאה למשה עם אהרון ומרים בשווה, כפי מה שפירשתי. וזהו עניין יימשך חולשת הנבואה והחוכמה דור אחר דור, כמו שפירשתי. מוסיף הר"ן יסוד נוסף, ויראה לי עוד, כי מלבד השתתף הנביא עם הנביא, הנביא עם הנביא, והחכם עם החכם, בתועלת קיבול החוכמה, כמו שפירשנו, יש בזה עניין אחר, נקודה נוספת, והוא שאין ספק שראוי שנאמין שכמו שבזמן שבית המקדש קיים, היה המעון ההוא המקדש מקום מוכן לחול שפע הנבואה והחוכמה. בית המקדש. עד שבאמצעות המקום ההוא היה שופע על כל ישראל. ראוי שנאמין. אומר הר"ן, כמו כן ראוי שנאמין. כמו כן ראוי שיהיו הנביאים והחכמים והחסידים מוכנים לקבל שפע הנבואה והחוכמה. עד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על כל המוכנים לכל בני דורם לכך. גם אם לא השתתפו עמהם. אומר, ראוי שנאמין שכמו שלבית המקדש יש סגולה שדרכו מי שנמצא שם יכול לזכות לנבואה, יכול לזכות לחוכמה. הוא אומר גם, כמו שהוא אומר, הנביאים והחכמים והחסידים הם מעון לשכינה. מצד המצאם בדורם, אומר הר"ן, שהם בעצמם המקדש המקודש. והרמב"ן ז"ל כתב בסוף סדר והיה עקב, וייתכן באנשי המעלה הזאת שתהיה נפשם גם בחייהם, צרורה בצרור החיים, כי הם בעצמם מעון לשכינה, כאשר רמז בעל ספר הכוזרי. ואפשר שנתכוון גם לזה. ולפיכך, אומר הר"ן, בהימצא הנביאים והחכמים והחסידים בדורותיהם, יהיה השפע שופע עליהם. ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על כל המוכנים מבני דורם. גדול הדור זה בית מקדש. השפע ששופע, שנשפע עליו, יכול להימשך על אחרים, על כל מי שמוכן לכך. המציאות של חכם, חכם הדור, יש לזה השפעה. וכל שכן לאותם המתקרבים אליהם ומשתתפים עמהם, אומר הר"ן, ולא בחייהם בלבד, לא רק בחיים של גדול הדור, אבל אחרים אותם, מקומות קברותיהם, ראוי להימצא השפע שם בצד מן הצדדים. לא כמו שהוא חי, אבל בצד מן הצדדים. כי עצמותיהם, אשר כבר היו כלים לחול עליהם השפע האלוקי, עדיין יישאר בהם מן המעלה והכבוד שיספיק לך יוצא בזה. ומפני זה אמרו, אומר הר"ן, זה הסיבה. מפני זה אמרו אבותינו ז"ל, שראוי להשתטח על קברי הצדיקים, להתפלל שם. כי התפילה במקום ההוא תהיה רצויה יותר. מדוע? להימצא שם גופות אשר חל עליהם כבר השפע האלוקי. אומר הר"ן, ואין זה מן התימה. מה? הרי הנשמה הסתלקה. זה בסך הכל עצמות. אומר הר"ן, ואין זה מן התימה. כי הנה ראינו שאמר השם יתברך למשה בחטא של מי מריבה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואת המטה הזה תיקח בידיך, או במצרים עוד, אשר תעשה בו את האותות. הנה המטה הזה מפני שהיה בידו של משה, בעומדו לפני הסנה, וחל עליו, על המטה, מן העניין האלוקי, עד שנעשה בו האות הראשון, מפני זה אחרי זה, היה מסייע בעשיית האותות האחרים. הוא אומר לו, את המטה הזה תיקח בידיך. מה זה המטה הזה? המטה הזה עמד בסנה. כך אומר הר"ן. את המטה הזה תיקח בידיך. ולא היה מטה מסייע בעשיית האותות בתנועות לבד. אבל בהימצאו... כתוב, במכות מסוימות אומר לו, תניף את המטה, תרים את המטה. אבל יש מטות, יש מקומות שבהם הוא לא, בכלל לא הרים. אומר, אבל בהימצאו שם, גם כן, שהרי ראינו שאמר השם יתברך למשה במי מריבה, קח את המטה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו. אז הוא אומר לו, קח את המטה, ודיברתם אל הסלע. בשמה המטה? בשמה המטה? והנה בכאן לא ציווה שיקה בסלע כלל, אבל שידבר אליו. ועם כל זה אמר, קח את המטה. אז מה רואים מכאן, אומר הר"ן? נראה כי ימצא המטה שם, היה מסייע בעשיית הנס הזה. והחטא במשה היה כשהיקה הסלע. וכן הוא דעת רש"י מדברי האגדה. אמנם הרמב"ן ז"ל ירחיק את זה ואמר, הרמב"ן טוען, אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה, סימן שהוא רוצה שישתמש בו. כך אומר הרמב"ן. אבל הר"ן אומר, כתוב, קח את המטה ודיברתם. אז בשביל מה המטה? התשובה היא, המטה הזה היה בסנה, בהתגלות האלוקית בסנה. היה עליו שפע. מכוח השפע הזה, יש לו שפע גם היום. זה מטה, בסך הכל מקל. הנה מכל מקום נראה מזה, שהראות המתה והימצאו היה עוזר בפועל הניסים מפני השפע האלוקי אשר חל עליו. וכל שכן שראוי שכאשר השתתף משה עם שאר הנביאים בנבואה, שישיגו הם מצד שיתופו עמהם יותר ממה שבכוחם להשיגו. ולזה כשביקש השם יתברך שינבו אהרון ומרים פתאום, מה שלא היה בכוחם, שיתף משה עמהם. אומר הר"ן כך, הנה אם כן, השתתפה ממשה, אבל שיתוף אהרון ומרים ממשה לא היה כי אם כדי שישיגו אהרון ומרים הנבואה פתאום מצד השתתף משה עמהם, כי אין לומר ששיתופו של משה עמהם היה כדי שיראה משה שהשם יתברך מקנה לכבודו, כמו שהוא הביא קודם, שאי אפשר לומר כן, אלא לדברי מי שאומר שם בספרי, שבפני משה נתברו בו. אבל יש מי שחולק. אני מדלג על חלק מהדברים, אני רוצה לעבור ל... אמנם אבאר בכאן שאלה אחת, והיא שאחת מהסגולות שנתייחדה בהן נבואת משה היא שמשה עליו השלום היה מוכן בכל עת לנבואה, כאומרו עמדו והשמעה מה יצווה השם לכם, ושאר הנביאים לא היה עניינם כן, וזה ההבדל וסיבה ונתינת טעם להיות משה פורש מן האישה, מה שלא היו צריכים שאר הנביאים. וכיוון שכן, זה ההבדל היה ראוי שיודיע השם יתברך לאהרון ומרים כאשר הוכיחם, מפני שהוא מעלה לנבואתו של משה, ונתינת טעם למה שנתברו בו. ושאר הסגולות והמעלות שאמר בפסוק הזה, כאומרו פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, אמנם הם מעלות לנבואת משה, אבל לא נתינת טעם למה שנתברו בו. מסביר הר"ן שזה לא רק מעלות, אלא יש בזה גם טעם. אלא מה? אנחנו לא יכולים להאריך ורק רוצים לסיים. מצורף לזה שהודיעם עוד את נקודה נוספת שמתבארת בפרשה, שנבואתו של משה רבינו לא תבוא באמצעות הכוח המדמה כאשר תהיה בשאר הנביאים. זה שכתוב בכל ביתי נאמנו, אומר הר"ן, המפרשים פרשו שהיה עניינו כאיש נאמן בית, נכנס ויוצא בכל שעה. אבל אני מפרש בזה עניין אחר, והוא שנבואת משה הייתה יותר נאמנת מנבואת שאר הנביאים, על הצד אשר אבאר. והוא שידוע שהכוח אשר יחזב באדם תמיד, מה גורם לאדם לראות בצורה לא נכונה מציאויות שונות, הוא הכוח המדמה, שמדרכו שיחליף עניין בעניין אחר, אין מציאות אליו כלל. והנביאים היו מתנבאים באמצעות זה הכוח, והיו רואים עניינים, לא היה מציאות מהם כלל. ונבאר זה באחת הנבואות, הפטרת השבוע. הנה זכריה התנבא ואמר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. לא היה רואה דבר אמיתי כלל שהיה לו מציאות. ומה שהיה אומר ראיתי והנה מנורת זהב, לא היה רואה אותה כלל. אבל מצד שהייתה נבואתו באמצעות כוחו המדמה, היה נראה אליו כאילו היה רואה החיזיון הזה. העניין האמיתי ממנו היה עניין המכוון, הנמשל, כאומרו, ואן ואומר אליו, מה שני הזיתים האלה? ויאמר אליי, שני בני היצר. הנה אם כן, אם היות העניין הנרמז ואשר כוון בו אמיתי, החיזיון כולו לא היה אמיתי, אבל היה נדמה. לא כן עניין משה, כי מפני שלא הייתה נבואתו באמצעות הכוח המדמה, לא על ידי חידה ומשל כלל, כמו שאמר פל פה הדבר בו ומראה ולא בחידות, ובכל ביתי נאמנו, אומר הרן, מה זה נאמנו? הוא רואה את הדברים על המיטתם. אין פה מדמה, אין פה כוח מדמה. כלומר, בכל שיגיד שראה בביתי הוא נאמן, שהכל הוא אמיתי בעצמו כמו שיגיד שראה אותו. ברוך השם לעולם, אמן ואמן.